כל הלשון, כל התורה, בכל מקום.
אחרי הפסקה של שבוע אחד לרגל ימי הפורים, שוב אנחנו חופשים את ספסה לדבי מדרושה. בשבוע אנחנו מסיימים חומש המויס וקוראים שתי פרשיוס, פרשס ויקלם, פרשס פקודי. חלק הראשון של השיעור אנחנו מתחילים בפרשס ויקל, ואחר כך אנחנו עוברים לפרשס פקודי. אז בתחילת פרשס ויקל אנחנו שוב לומדים על שמירת שבת. ויקל מוישס כל הדס בני ישראל ויאמר אליהם אל הדבורם אשר ציבו השם לעשה סיסם, שישת יומם תיוסם הלוכה ויום השביעי יהיה לכם קודש שבת שבוסן השם, כל עושה בוי מלוכה יומס. אז בתחילת פרשס ויקל אנחנו נצטווינו שוב על שמירת השבת, ומכאן למדו חז"ל שאין מלאכת המשכן דרך השבת, ולכן כאן באמצע מלאכת המשכן אנחנו לומדים על שמירת השבת. אולי ההגדרה היסודית ביותר והכי חשובה שיש במלאכת השבת, גם הוא מקורו בפרשס השבוע. כאשר בקשר למלאכת המשכן אנחנו לומדים וקוראים, ובחרי שסבן המלאכס ובחרי שסייץ לאסויס בכל מלאכס מחשבס. מלאכס מחשבס הוא המפתח לערך השבס. עד כדי כך, אני חושב שרוב הבריאות חושבים שכתוב בתורה ששבס צריך להיות מלאכס מחשבס. ההקשר של מלאכס מחשבס זה לא שבס, זה מלאכס המשכן. אבל הלך השבס, מלאכס השבס נמדו במלאכס המשכן. ולכן כאשר בתורה כתוב בגמרי בהקשר של מלאכת המשכן, לא בקשר לשבת, ובחרי שסבן למעלה ובחרי שסייץ לאסס בכל מלאכת מחשבת, דרשו חז"ל שהמפתח לכל מלאכת שבת זה מלאכת מחשבת. אז הנושא שבו אנחנו עוסקים היום, באיזו מידה מלאכת שבת צריכים להיות דומיה דמלאכת המשכן, וכמה יסודות והלכות במלאכת שבת נלמדו מן ההקש, מהקשר במלאכת שבת למלאכת המשכן. בקבלה, במחשבה, יש מקורות רבים שהקדוש ברוך הוא בעצם ברא את העולם בדרך מן הדרכים, באותם למטס מלאכת שבת. ולכן זה לא דבר מקרי בלבד שאנחנו לומדים מלאכת שבת ממלאכת המשכן. המשכן הוא כמו עולם קטן, והמשכן הוא מעין יצירה. אבל אנחנו היום עוסקים בסוגיה הזו במבט הלכתי, ואנחנו נעביר תחת שבטנו 15 נושאים ומקורות שבהם דיני שבת נלמדו ממלאכת המשכן. אולי יש יותר, אני רשמתי אצלי גם בספר וגם בשיעור היום 15 נושאים ו-15 מקורות שונים. התחלנו עם עצם המושג מלאכת משבס. מנפסושה שמויס בהוצאה חדשה, מהדורה חדשה, סימן צדיק ח', יש סימן ארוך על הגדר של מלאכת משבס. והבאתי שם יותר מ-20 הלכות שמושתתות על מלאכת משבס. רובם לכולה, מקצתם לחומרה. אבל הלכות רבות של מלאכת שבת שמיוסדות, מושתתות על המושג מלאכת מחשבת. זה לא הנושא שלנו היום הספציפי, ולכן אני רק נותן מרא מוקוים מנכסו של שמויס, מדורה חדשה, סימן צדיק ח'. אז קודם כל, יסוד היסודות במלאכת שבת, וזה כולל כל כך הרבה יסודות והלכות. טוב השם אסחר הפוטר, כי זה לא מלאכת משבת. מלאכת השם צריך על הגוף על מלאכת משבת. מקלקל פוטר זה לא מלאכת משבת. מלאכת השם מסקיימת לא מלאכת משבת. יש גם הלכות שבה מלאכת משבת גורמת חיוב ולא פטור. הזוהר והרוח מסייס וחייב, כי זה מלאכת משבת כמו רוח בבוא וקמא דף סמ"ך. אז זה היסוד הגדול ביותר, החשוב ביותר והנרחב ביותר, שבו הלכי שבת נלמדו ממלאכת המשכן. למה תס מלאכת? מניין לנו כמה מלאכות נאסרו ומה הן? כי אין לזה רמז בתורה. בתורה החיוב של שמיר שבת והאיסור של סיוט עשיית מלאכה נכפלה ונשנתה פעמים רבות. קלו איסה במלוך יומס, זה עכשיו קראנו את הפסוק הזה. לא איסה עשה כל מלאכה. אבל התורה לא נותנת לנו שום רמז, שום אינדיקציה, מה זה מלאכה? וכמה מלאכות יש? בשבת דף ממתס עומד בייס למדנו. שלמתס מלאכות נלמדו ממלאכת המשכן. ואותן המלאכות שיהיו חיוניות ונצרכות בקומס המשכן, הן הם מלאכת שבת. יסוד שני, כללי ביותר, שמלאכת שבת קשורים למלאכת המשכן. עצם המספר למתס. והקביעה, מהן המלאכות שנעשו בשבת? הכל מושתת על הקומס המשכן. לא על המלאכות שנעשו במשכן, אלא הקומס המשכן. האם כל דבר שהיה חיוני בקומס המשכן הוא מלאכה? לא בטוח. גם במסכת שבת וגם בבבא קמא בייס עמוד א', יש גרסה, אך דהוה במשכן חשיבה קורא לאב. ויש בראשונים שני פירושים, מה כוונת חסל, הך דהוה במשכן חשיבה, לפי פירוש אחד, רק המלאכות החשובות שהיו נצלחות בקומס המשכן, הם מלאכות שבת, ולא עוד 100 דברים קטנטנים שאין בהם חשיבות מרובה. ולפי הגרסה הזאת, לפי הפירוש הזה, חסל היו צריכים להפעיל שיקול דעס, או שמה כל הרוחן המוישה מסיני, לקבוע מהן המלאכות החשובות שהיו במשכן. לפי הפירוש השני, הך דהוה במשכן חשיבה וקורא ליאב, דהיינו הם אלה שנחשבו ונקראו אבות. שני פירושים, האם כל מה שהיה נצח בקובץ המשכן הוא מלאכה, או שמה רק המלאכות החשובות שהיו חיוניות בקובץ המשכן הן המלאכס. אז אמרנו דבר ראשון, עצם המוסד של מלאכס מחשבס בתורה זה לא כתוב לגבי שבת, אלא במשכן, ולמדנו שבת במשכן. מהן המלאכות בכלל, וכמה הן? גם זה למדנו מן המשכן. מלאכות שאין צריכה לגוף או פוטור. נחלקו רש"י ותוספות בשבת צדיק ג' צדיק ד', איך מגדירים מלאכות שאין צריכה לגופו? ומה זה מלאכות שאין צריכה לגופו? אז במכס אור של מסכת שבת, והשיעור מעין השיעור היום, שאנחנו נוגעים בהרבה מקורות, לא נוכל למצות שום מקור. לפעמים אני מרגיש כמו מדריך טיולים, שאומר קבוצה שלו מראש, היום אנחנו מבקרים ב-15 מקומות, אז לא נוכל להתעכב יותר מדי בשום אתר. עוד נחזור בעזרת השם. נבוא עוד פעם, נוכל לבלות יותר, אבל מכיוון שהיום קצר, ואנחנו רוצים לבקר ב-15 אתרים, אז אל תתעכבו יותר מדי, אל תשאלו מדי הרבה שאלות, אנחנו באים להציץ פה, להציץ שם, ואנחנו שמחים לראות מה שיותר אתרים, מה שיותר מקורות, כך גם בשיעור היום. אז מלוך השם שיחה לגוף פוטור, מחסור של מסכת שבת כתב תערכות גדולה, הן בשיט אסרשי, הן בשיט אסרשי, אז אבל רשי כותב, כל מלוך השם ברצוי נוי לא יבולוי, זה מלוך השם שיחה לגוף, ההורג מזיקים. הוא לא צריך את המזיקים כשהם מתים. הוא לא רוצה שהם יזיקו לו. זה מלוך השם שיחה לגוף. אבל תויסס מפקפקים בפירוש רש"י, ותויסס צדיק דלת עומד עליו במסכת שבת כותבים. הגדר של מלוך השם שיחה לגוף קשורה באופן ישיר למשכן. מכיוון שלמתס מלוכס נלמדו מן המשכן, רק כאשר אדם עושה מלוכה כדי להשיג את אותן המתים, תרות שהשיגו בקומץ המשכן נזק, זה מלוך הצליחה לגופו. מלוך הצליחה לגופי של המלוכה. וגופי של המלוכה זה המטרה שלשמה עשו את המלוכה בקומץ המשכן. ונמצא לפי פרש התוסף שגם המושג הספציפי, לא רק המושג הרחם של מלאכת מחשבת, גם ההלכה המוגדרת של מלוכה שאין צליחה לגופו. מה הכוונה צליחה לגופו קשורה למשכן. וכאשר עושה מלאכה, לא למטרה של השמה היא נעשתה בקומץ המשכן, זה מלאכה שאין צריכה לגופו. כך פשו התוסמס. אז שלושת המקורות הראשונים שבמניין שלנו, הם מושגים די כלליים, די רחבים. עכשיו אנחנו נכנסים להלכות יותר ספציפיות, שנוגעים למלאכות מסוימות, לא לכלל המלאכות, לא למלאכות כולם, אלא דין פה ודין שם, הלכות מסוימות, מוגדרות וספציפיות לגבי מלאכות מסוימות. למה תס מלוכס נשנו במשנה שבס עין גמל? קוראה אלמנס ליטפויר. למה רק אלמנס ליטפויר? יש ראשונים שפרשו, קוראה שלא אלמנס ליטפויר, ממילא הוא מקלקל. אומר למודכי בנט, לא סביר. אז למה המשנה צריכה לפרט קוראה אלמנס ליטפויר? מקלקל פטור בכל המלאכות כולם. וזה דין כללי, פטור מקלקל. למה דווקא בקוראה כתוב אלמנס ליטפויר? רשי מפרש שבס עין גמל עמד א' במשנה של למטס מלוכס, כי במשכן היה קוראה על מנס לתפור. כי הגמור אומרת, איפה היה קוראה במשכן? יריה שנפל בו דארנה, יריה שמשכן, ולפעמים תולעת אוכלת ועושה נקב חור ביריה. מה עשו? חתכו את היריה מלמעלה למטה, הוציאו את אותו חוט ואותם החוטים שהיו פגועים, אחר כך תופרים מחדש את היריעה מחברים איתו מחדש. הרי שקורא במשכן היה אלמנס ליטפויר, ולכן אין הקורא חייב, אלו אלמנס ליטפויר. אז לפי פירוש רש"י, הסיבה שקורא שלא אלמנס ליטפויר לא חייב, זה לא משום שזה מקלקל. יש לפעמים קורא, זה קריאת תיקון, וזה לא אלמנס ליטפויר, ולפי רש"י הוא פטור. מכיוון שלמדנו כל המלאכות מן המשכן, זה צריך להיות דומיה דמשכן. ובמשכן כל קוראה היה על מנת לתפור. עכשיו אני עובר למערכה של ארבע הלכות שכולם קשורים למלאכת חיצור. כי במלאכת חיצור יש יותר הלכות שנלמדו מן המשכן מאשר בכל מלאכה אחרת. שבס דף ה' עומד בייס, אנחנו לומדים שהמויצה משוס לשוס, או המוויד על הדמס משוס הרבם, איננו חייב אלא על ידי עקירה והנחה. אדם צריך להגביה, לקור את החפץ מרשות אחד, ולהניחו ברשות אחרת. אם ראובן מגביה, והוא עובר לרשות אחרת, ושמעון חוטף את החפץ מידו ומניח, שניהם פטורים. ראובן הוציא מרשות לרשות, אבל הוא לא הניח. מי שמביא מרשות לרשות, אבל הוא לא עקר, מישהו אחר עקר ושם את זה על כתפיו, הוא פטור. כי המועצה משוס לרשות חייב רק על ידי עקירה והנחה. מה נתפס הנחה? אז הגמרא אומרת, אגויז בכלי וכלי על גבי מים לאו היינו הנחוסון. הוא צריך לעקור ממקום מוגדר מוצק שיש בו דלת פוחים ולהניח על מקום מוצק שיש בו דלת פוחים. המניח חפץ על גבי מים פטור, המים זורמים, זה לא נחשב הנוחה. ומה הדין? הוא מניח אגוז בכלי, והכלי על גבי מים. אני הנחתי על מקום מוצק, יש בו דלת על דלת, אבל הכלי על גבי מים, הגמרא אומרת פטור. זה לא נחשב הנחה. שואלים התוס, מה הדין של חוצה מהלכס? ספינה לא נחשב חוצה מהלכס, אף על פי שהספינה נמצאת בתנועה. רב סודה, על גבי הנהר, היא לא יציבה, היא שטה, ויפר פיקן זה לא חוצה מהלכס, והגמור מסביר על עמה ובו ומציע דפתת, משום שספינה מנך נייכה. מה יהי דמאס גיטוסי? הספינה מונחת, היא עומדת במקום אחד, אלה שהמים מובילים אותה, ולכן זה לא נחשב מהלך. אז למה לגבי הקיר והנוחה בשבס, זה נחשב כאילו מניח על גבי מים? התייסס מתרצים תירוץ פשוט. כי במשכן היה הקיר מן הקרקע, הנוחה בקרקע, ולא על גבי מים, ולא חשוב אם זה בתוך הכלי וכלי על גבי מים, ואין ללמוד ואין לדמות את הסוגיה של חוצה בלכס לגבי קינים חוצה, לנוחה לגבי שבס. כי הנוחה צריך להיות דמיה דמשכן. אז ברשימה שלנו זה מספר 5. עוד הלכה בדיני עצרו בשבס. מעביר אותנו לצד גדל דומד א', דברי התוספות. הגמרא אומרת, המוציא חי פטור כי חי נויס עשה עצמוי. המוציא בעל חיים מרשות לרשות, איסור דרבנן. אין איסור תורה כי חי נויס עשה עצמוי. וכוונת חז"ל, וכך גם ידוע, משקל מת כבד יותר ממשקל חי. יצור חי כאילו הוא קל יותר. כוח החיות שלו כאילו ממעטת ממשקלו לגבי מי שמרים אותו. והתוספות שואלים, מה זה משנה חי? לא יעשה עצמי. בסופו של דבר, פרוני הקל, פרוני נסע, פרוני מניח, קל יותר, כבד יותר. גם מי שמוציא נופסות מרשוס לרשוס, חייב, זה לא תלוי במשקל. אז מה בכך שחי לא יעשה עצמי? והתוספות שוב מתרצים תירוץ פשוט, דומי דמשכן. זה רק משום שדומי דמשכן. מלאכת הצורה נלמדה מן המשכן, הוציאו קרשים מרשוס היוחד לרשוס הרבים. הקרשים לא היו חי, ולכן פטור על הוצאת החי. לא משום שיש סברה לפטור, כי זה לא דומה לשניים שעושו. בסופו של דבר, כשאתה מרים בעל חי, לא בעל חי, אלא בעל חיים, בעברית המודרנית זה בעל חיים, ויש נשמה באפו, בסופו של דבר אתה הוא שהוצאת אותו, אתה הרמת אותו, אתה הנחת אותו, אבל לא דומי דמשכן. עכשיו שתי הלכות שקשורים לרשויות שבת. אבל זה לא בעל חיים, זה משהו אחר. זה היה בדרך נס. שתי הלכות שקשורים לרשויות שבת, לא למלאכות שבת, אלא רשויות שבת. שיטס רשי פעמיים במסכת אירובין, אירובין דבו ואירובין דפנו נטס, שאין רשוס הרבים, אלא מקום שעוברים בו, סמך ריבו, 600,000 איש, דומי דמשכן. הרבה רשויים חולקים על רשי, מחלוקת שולחן אורך ורמוס, בן שין ממהי, סעיף זיין, מחבר מחמיר כדברי התוספות, מוקם רבים זה רשוס הרבים, ואין חשיבות כמה, הרמו פוסק כמו רשי, רק ששמרי בו, דומי דמשכן. היומד א', צריק חס עומד א', רומאי מסכת שבס, אין רשוס הרבים מקורה, דבר שיש בו תקרה, מקום שיש בו תקרה, לא יכול להיות רשוס הרבים. תחנת רכבת מרכזית, עשרות אלפי אנשים עוברים בו בכל יום. אחת התחנות הרכבות הכי עמוסות בעולם זה במוסקווה, יש תחנת רכבת במרכז, היא רבבות, נכנסים ויוצאים כמעט בכל שעה, אין רשוס הרבים מקורה, אם יש קירוי, אם יש תקרה, זה לא רשוס הרבים, כי לא דמי דמשכן, במשכן המדבר היה רשוס הרבים, ולכן זה לא דומי דמשכן. אז קודם כל אלינו על שולחן המלוכים, 8 מקורות. ועכשיו שוב אנחנו נכנסים למלאכות ספציפיות. יש תשובה בריבש, חידוש גדול. תשובה בריבש זה מן שין צדיק דלת, וכל הפויסקים מפלפלים בדבריו. הוא אומר לגבי מלאכת הגוזז. דיברנו מקודם על המושג מלאכה שצריכה לגופו. חויפל גומה, ואין צורך אלא להפרה, פטור. כי מלאכת החויפון זה לעשות חפירה ולהשתמש בחפירה. אם אדם חופר רק משום שצריך אפר, זה מלאכת שאין צריך על הגופו. נשאלת השאלה, מי שגוזז צמר או מוריד שערות כי רוצה להשתמש בצמר או בשערות, זה מלאכת גוזז? או שמה מי שרוצה להשתמש באור, לעשות קלף, ולכן הוא מוריד את השער, זה מלאכת גוזז. מלאכת גוזז הוא בשער, בצמר שמורידים מן האור, או באור שמנקים מן השער והצמר. הריב"ש אומר, שניהם נחשבים צריכה לגופו, וזה חידוש עצום. כי בדרך כלל צריכה לגופו זה מטרה אחת, ותוצאה אחת. הריב"ש מחדש בגויזז, שניהם נתפסים שיחה לגופה. למה? כי שניהם היו במשכן, השתמשו בצמר, בתחלס, וגם ניקו את אורס אלם המאודמים. רצו אור, ולכן הורידו את השער וכל מה שיש על האור. ומכיוון שבמשכן עשינו מלאכת קודש בשתי המטרות גם יחד, גזיזה כדי להשתמש בצמר, גזיזה כדי לנקות את אורות האלים, ולכן בשתי האופציות ובשתי האפשרויות זה מלאכת גויזז, כך מחדש הריבש שין צדיק ד'.
זה ממחק בו?
מה?
והאור זה ממחק בו.
כן, אבל תרם המחיקה, קודם כל הורידו את השערות. אז אף על פי שחידוש יש בדבר, שיש כאילו שתי הגדרות שונות. במלאכה אחת, מכיוון ששניהם נעמדו מן המשכן, שניהם נתפסים מלאכה הצריכה לגופה. מורן אברום בלחס יום תפסימן תוף צדק זין סיף קוטנובוב, מצטט את הים של שלוימה במסכת ביצה, וגמור אנחנו מוצאים צדה באופס, צדה בבהמס, במשכן לא צדו דוגים, ולכן אין צדה בדוגים. אין איסו צדה בדוגים. לא דיורייסה אלא מדרבונן, וזה חידוש עצום. משום שבמשכן לא צעדו אלא את התחש. מה עוד? וכי נאמר שרק מי שצד תחש חייב, לגבי החפצה לא צריך להיות דומי דמשכן. דומי דמשכן צריך לגבי המהות, לגבי המהות המלוך ולגבי מהות העניין, אבל ממש אין צעד לבדוגם, גם פילים לא צעדו בקומס המשכן, וגם לא אריות ונמרים, ואני חושב שגם לא עופות. אז אבל מכל מקום הלכה שנלמדה מדומיה דמשכן. בהלוך השין מם סעיף י' ג' מחדש חידוש גדול מאוד. אין הקורא חייב אלא כאשר הקריאה היא תועלת שני הצדדים של מה שקראנו דומי דמשכן. וזה חוזר מעין מה שציטטנו באחד המקורות הראשונים מרש"י, קורא על מנס לתפויה. כי בקורא על מנס לתפויה קראו את החלק הפגום של היריס ותפרו את שני החלקים. ובדרך הזו כותב הביאלוכה, חיברו את שני החלקים, לא שחלק אחד נזרק והחלק השני עמד לשימוש, ולכן אין חיוב קריאה מן התורה אלא כאשר הקריאה היא לתועלת של שני הצדעים שנקראו והופרדו זה מזה. עוד מקור אחד טרם נגיע באמת לחידושים הגדולים של השיעור היום. מאיל סדוקה סמן חוף היי מתווכח עם הבח לגבי מלאכס מויחיק. מויחיק איננו חייב אלו על מנס לכתוב, כמו קוריאה על מנת לתפור. הבח כותב שאם נפל טיפה דיו על הקלף, גם בזה יש יסם מויחיק. יתרה מזו, אפילו שעבה שנטפה על הקלף וצריך להוריד את השעבה כדי לאפשר את הכתיבה, זה מויחיק על מנת לכתוב. ומאיל צדוק חולק עליו, והוא סבור רק כשמוחקים אותיות, כשמוחקים כתיב, דברים כתובים ולא שעבה ולא לכלוך, זה לא בכלל מויחיק דומי דמשכן. איפה היה מויחיק? היו רושמים סימן אותיות כדי לחבר את הקרשים זה לזה, ולכן גם קויסב גם מויחיק היה רק באותיות או בתיבות ולא בשעבה ולא בלכלוך. אז בינתיים אלה תל שולחן ערוך עם 12 מקורות, ו-12 מקורות שהבאנו מתחלקות בגדריהם. התחלנו במושג כללי שנוגע לכל הלמת הסמלוכס בפנים רבות, בסוגיות רבות ומהלכות רבות, וזה הגדר הכללי של מלאכת מחשבת. אחר כך אמרנו דבר עוד יותר יסודי לא ידענו מהן המלוכס וכמה הן, אלא ממלכס המשכון. ואחר כך הפלגנו למלוכשי שיחה לגופה ולמערכת שלמה של הלכות רבות ספציפיות במלכס הקסור, במלכות אחרות, הלכות מוגדרות שמושתתות על דומיה למלכס המשכון. ועכשיו שלוש חידושים עצומים מדברי האחרונים. רוב המקורות שהבאנו הם חז"ל, ראשונים, ראשוני האחרונים, עד לתקופת המגן אברהם. עכשיו ויכוח בין אחסם סויפו והנוידה ביהודה בקשר לפרסור. לאחרונה הרחבתי בסוגיה הזו יותר בפרטים שבה. פרסור זה מטריה. יש מחלוקת קיצונית בין הנוידה ביהודה מדור את עניון אורחיים סמן למד לתשובס אורחיים, אורחיים סמן עין ותשובס חסם סויפור. הנוידה ביהודה סבור שלפתוח מטריה זה חשש דיורייסה של אויהר, פסיכה סויר. חסם סויפור אורחיים עין בייס כותב, אני לא בטוח אפילו אם יש איזה דרבונן, ודאי לא איזה דיורייטה. מסופקני אם יש איזה דרבונן. ומה שאנחנו לומדים לתעד המתנו מהתשובות האלה, שבימי הנוי דיבודי בפרג רבים יצאו מטריות. היום, מן דחר שמי? אף אחד לא יעיז, אבל לפני יותר מ-200 שנה רבים מכאלו, והנוי דיבודי כותב שמחיתי בהם ולא שומעים בקולי. קצת חידוש, אני מוכה בהם והם לא רוצים לשמוע. והנוי דיבודי כותב שיש כאן חשש דיורייתא. והחסם סופר כותב שגם אני מחיתי ושמעו בקולו. משום מה, יש מאמר מאוד מעניין שכתב רמי שפירה לפני בערך 90 או 100 שנה בין פראג לפרשבורג. זה הכותרת של המאמר שהוא פרסם. אז החסם סופר כותב יש למחות, אבל אני בטוח שאין כאן סבירה, אז הוא כותב שלוש נימוקים. אחד משלושת הנימוקים זה לא דומי למשכן. במשכן היה אויל ערי ואויל כבר, אבל גם אויל ערי הוא נייח ולא נייד. אין כזה דבר אויל שאדם נושא בידו ואויל מטיילת איתו, זה לא דומי למשכן, לא היה כזה דבר במשכן, ולכן נראה לי שוודאי שאין בו איסא דאורייתא. כך כותב החסם סופר. מה שתמוה בעיניי שחסם סויפה לא מביא מחלויקס לשוינם הנסיאני, ורשי פרש מדובר בכובע לבד רחב שוליים, וזה עשו מצד אויל. טויסס כותבים מצד מתקן, או מצד אולי זה יפול מהראש שלו ועושה להסיע דל אדמס בשוס הרבים, אבל רשי כותב אויל, וזה אויל שאדם נוסע לראשו ואויל מטיילת איתו ממקום למקום. ולמה פשיט אלי לחסם סויפה שאין כזה דבר אויל שאדם מטלטל ממקום למקום, כי זה לא דומי דמשכן. אבל חידוש שאחד האחרונים מחדש גדר חדש לכולה וחשש דיורייתא, והוא כותב נראה לי שזה לא דומי דמשכן ולכן לא יכול להיות חיוב. סיפרתי כמה פעמים סיפור משעשע. מישהו בא אליי לפני כמה שנים שאני אתן הסכמה על מטריית שבת. שאלתי אותו, מה זה מטריית שבת? קודם כל היא לבנה וצחורה. אין בזה נפקא מינה להלכה, אם זה שחור או לבן, אבל קובץ שבת קודש, מטריה לבנה עם אותיות גדולות, קידוש לבנה, בקובץ שבת קודש. יפה. שאלתי אותו, מה עוד? חוץ מהלובן והכיתוב, מה עוד יש במטריה הזו? כל המטריות האחרות, יש להם שפיץ. במטריה הזו יש כיפה ברוחב טפח בראש המטריה. במילא כשפותחים את המטריה זה מויסף על אויל ערי, מותר להוסיף על אויל ערי, גם כשהוא סגור יש בו רוחב טפח. אמרתי לו, פנטסטי, מוצא חן בעיניי. האם עליו יכתוב הסכמה? אמרתי, בשמחה רבה, הסכמה שנייה. זאת אומרת, הסכמה שנייה. אמרתי לו, הסכמה ראשונה למוישה שטרנבוך, אחר כך תבוא אליי, תקבל את ההסכמה השנייה. הוא עדיין לא חזר עליי. כנראה שהוא עוד עובד על הסכמה הראשונה, אני הבטחתי לו את ההסכמה השנייה. בכל מקום רבותיי, אז הסמסויפו כותב, לא יכול להיות איסא דאורייתא, כי אוהל מן האופי הזה לא היה במשכן. היו אוהלים שהקימו במדבר, אוהל קבע, אוהל ארי, אוהל קבע דאורייתא, אוהל ארי דרבנן, אבל אוהל שאדם נושא בידו והולך ממקום למקום ודאי איננו אוהל. אז כשאני כתבתי על הסוגיה הזו, היה תמימה מאוד בעיניי על הנדים יהודה, איך זה יכול להיות איסא דאורייתא? ואני לא יודע אם אתם סוי, ושני מפלפלים בדין בניין לשור. ואני אתאמה, זה לא בניין לשור. הסוגיה הוא סוגיה של אויל ארי, ואין לך אויל ארי גודל מזה. התבוננתי בספרים, וראיתי שבימי, אני לא יודע אם יהודה, גם גדולי ספרד כבר דנו בשאלה הזו, שהוא אשכנז ורודי, שהיה מגדולי ספרד, רבה של מצרים, ושמחתי ללמוד מדבריהם, שלא מדובר היה במטריה כמו המטריות שלנו שאדם פותח וסוגר, אלא כמו שמשייה, כמו המטריות הגדולות שיש בחצרות הבתים, מטריה שפותחים או על ידי גלגל, או מטריה שהיה קצת טורח לפתוח אותו, ובדרך כלל כשפתחת אותו, זה לא מטריה שאדם נוסע בידו בגשם, אלה מטריה כמו מטריית שמש שבקיץ פותחים אותו בחצר והוא עומד ימים רבים, זה הפרסול. אני חושב שאילו היה מדובר במטריה שפותחים וסוגרים לרגעים כשאדם יוצא מהבית, יש גשם, אין גשם, גם על איבדנד ביהודה הוא לא היה כותב שיש בזה מלוכת דאורייתא. ומצד שני, יחסם סויפי מדבר על מטריה שניסד ביד, ואולי הם לא דיברו על אותו דבר, אינני יודע. בכל אופן, יש כאן חידוש גדול שמחדש יחסם סויפו, שמטריה, אף על פי, גם אם נניח שיש בו אויל, לא דומי דמשכן. חידוש עוד יותר גדול נכתב על ידי בן דורו של יחסם סויפי, קצת צעיר ממנו, רבי יהודה אסד. רבי יהודה אסד היה תלמיד של רב מרדכי בנט, ובתשובס מהרי אסד, שידוע גם כשלס תשובס יהודה יעלו, אורח חיים סמסמך אלף, הוא מדבר על מערכת של צינרת תת-קרקעית, אבל לא כמו הצינרת המודרנית שעשויה או מפלדה או מפלסטיק, פשוט היה חפירה בקרקע, תעלה, תעלה קרקע, תת-קרקעית, שהובילה מים לבית המלחץ, למקווה, לבאר. האם מותר לפתוח את הברז ולאפשר זרימת מים? כאשר מים זורמים דרך קרקע, כמובן שהתעלה מתרחבת, היא מתעצבת על ידי זרימת המים. והאם זה דומה לאיסור לנעוץ סכין בין הלבנים בקיר, משום שזה חויפר גומר, משום שהוא עושה חריץ? אסור לעשות חריץ בקרקע, וכאשר אתה מאפשר זרימת מים, התעלה החריץ מתרחב, והאם יש בזה איסור? וביהודה אסד מייקר, וגם בשאלה הזו אפשר לפלפל הרבה בדובי שמס חווים בפסיק רי שדלו הניח עלי, אבל הוא כותב שם סברה דומי דמשכן, ובמשכן המלאכות ותוצאותיהם היו ניכרות לעין ולא מתחת לפני האדמה, ולכן כשמלאכה נעשית מתחת לפני האדמה והיא לא גלויה לעין, זה לא מלאכה, כי זה לא דומי דמשכן. וזה עוד יותר תמוה מחסם סויפה, ואני אומר, שום דבר שאנחנו עושים היום לא דומי דמשכן, שום דבר, משום שהעולם ב-2000 שנה השתנה בכל תחום, גם זה לא דומי דמשכן. את פשוט המצאת טכנולוגית מדהימה. פעם כתבו עם נוצה והם דיו, מה דומי דמשכן? שום דבר אין לו דומי דמשכן, ובהכרח שדומי דמשכן מדבר רק על המהות של הדברים ולא על פרטיהם, ולא על הפרטים המציאותיים, הטכניים, הפרקטיים. מה זה משנה אם זה מעל פני אדמה או מתחת לפני אדמה, אם באופן מהותי יש פה עשיית חריץ, יש פה חויפר גומי, יש פה חשש למלך, אז בוינה, מה זה משנה איפה, כן רואים או לא רואים? זה אפילו יותר רחוק מחסם סויפו, כי בסברה יש הבדל בין אוהל שנטוע ועומד במקום אחד, בין אם הוא קבע, בין אם הוא ארי, לא אוהל שאדם מטלטל בידו ממקום למקום, אבל מה סברה יש לחלק עם זה? מעל פני אדמה, מתחת פני אדמה, כן רואים, לא רואים, תהימה בעיניי. וכאן אנחנו מגיעים למספר 15, וזה תשובה של המרשם, חלק בי זרי שמם זין. הרבה פרפלתי ודנתי בתשובות שלי בעניין חשמל, חשמל בשבס. שאל שתשובס חלק ד' שעכשיו אני יושב עליו, יש שוב כמה תשובות בעניין חשמל בשבס. שני הגדולים הראשונים שנדרשו לשאלת סגירת מגל חשמלי בשבס הם הבי סיסחוק והמרשם. שני גדולי גליציה ששימשו ביחד, תשובס בי סיסחוק, יורדי החלק בייז במפתח עשם על המדלה, ותשובס משם חלק בייז ריש ממזיין. הבי סיסחוק נוקט שהאיסור הוא מויליד, וזה איסור דרבונון, שאנחנו מוצאים כמה מקומות בשעס שאסור להוליד דבר חדש, פירה שכותב בבית סיחוב גמר, מויליד קורב למלוכה, שאוי זה דובר חודש. ולפי הבי סיסחוק, זה לימת אלקטרונים, אנרגיית החשמל. אתה מוליד דבר חדש, הוא בעל משמעות, ולכן מדובר באיסור מויליד. גם המרשם נשאר בקשר לחשמל, והמרשם לא מגדיר איזה איסור יש בו, הוא רק כותב, נראה לי שוודאי אין בו איסור דאורייתא, כי זה לא דומה דמשקל. חשמל, המצאה חדשה, לא יודעים לקרוא לזה המצאה או תגלית. אדם לא ברא את החשמל, אבל הוא גילה. והוא גילה ופיתח את הטכנולוגיה איך לעשות שימוש בחשמל. וחשמל זה זרימת אלקטרונים מן השלילי לחיובי, בניגוד לנטיית הלב, שהזרימה הוא מחיובי לשלילי. אבל כותב המרשם, זה לא דומה למשכן. וגם כאן יש לעיין. חזן איש טוען בוינה, דאורייתא, אני כתבתי גם בחלק א', גם בחלק בייס, אולי מכה בפטש לפי הירושלמי, אבל מה שם, בלי להיכנס לעובי הקורה ולנסות להגדיר, אז לאיזה מלוכה זה קשור? דאורייתא דרבנן, הוא רק כותב שלא יכול להיות מלוכה דאורייתא, כי זה לא דומה למשכן, ואין כאין זה במשכן, וגם פה אני שואל, אבל לכאורה, אנחנו צריכים קודם כל, לפני שאנחנו שואלים כן דומי דמשכן או לא, על איזה מלוכה אתה מדבר? ואם נקבע מה המלוכה, אולי זה כן דומי דמשכן, מבחינה מהותית. אבל בכל אופן, מה שם כותב, באופן כללי, מכיוון שמדבר בתקליט לגמרי חדשה, משמעותית, עצומה, ואין דבר דומה לו במשכן, ולכן לא יכול להיות דאורייתא. מסקנת הדברים שאני כתבתי בתשובות שלי, שצריך להשתמש במושג הזה דומי דמשכן בזהירות יתרה, ובאופן מאוד מאוד מצומצם, ולא באופן מרחיב, משום ששום דבר שאנחנו עושים היום איננו דומי דמשכן. ומה שחזר למדו מן המשכון הם קודם כל יסודות כלליים של מלאכס מחשבס, של מלאכס, ואין לנו אלא דברי חזל, ואין להרחיב ולהוסיף עליהם, משום שזה לא רק מדרון חלקלק, אלא חסר לנו בדיוק הגדרות באיזו מידה מלאכות צריכים להיות דומי דמשכון כדי להתחייב עליהן, ובאיזה דרך. ברור בעיניי שזה צריך להיות בקשר למהות המלוכה ולא בדרך עשייתה או באופייה הפרקטי, כך נראה ברור ופשוט לעניות דעתי. אז פתחתי את השיעור ואמרתי שיום אנחנו מסיימים חומש המויס, וכאשר אנחנו מסיימים חומש המויס, שחלק גדול ממנה, חמשת הפרשיות האחרונות עוסקים במשכן וקלוף, חומש ויקרו קרוי תוירס קויאנים, והיא עוסקת בעיקר בקורבס הקרבונוס. כאשר בחומש המויס אנחנו מסיימים ללמוד על הקומס המשכון, חומש ויקרו עוסק מה עושים במשכון. ומה עושים בתוך בית המקדש. והרמב"ן, כפי שהזכרתי פעמים רבות בשבועות האחרונים, בהקדמה שלו לחומש המויס כותב שהספר הזה קרוי ספר הגולוס והגאולו. חוזר הרמב"ן ושואל, אבל רק חלק קטן מן הספר עוסק בגולוס וגאולו, וזה רק 4 פרשיות ראשונים בפרשס ושלח כבר שרנו את שיר הסיים. אז למה כל הספר כולו קרוי ספר הגלות והגאולה? כותב הרמב"ן שהמושג גאולה לדידן איננו רק חירות אישית או ריבונות מדינית, עד אשר אל מלאס אבויסם ישובון. אנחנו נחשבים גאולים רק כאשר נחזור אל מעלת אבותינו ונזכה לשרוס השכינו. ולכן ישראל משפוטים כבונס התואר זה חלק של תהליך הגאולה, אבל גם בכך הגאולה לא הסתיימה ולא מסתיימת, אלא כאשר זוכים לשרוס השכינו. ולכן אנחנו אולי בתהליך, אבל עדיין לא נושענו, עד אשר הקדוש ברוך הוא ישכין שכינו סוי בציון בביאס גואל צדק. אז כל החומה שלנו, ששבוע אנחנו מסיימים את חומש המויס, עוסקת בגולוס וגאולו, בקומס המשכן, ובקיום החזון ויוסי למקדש ושוכנתי בסויכם. ואלה פקודי המשכן, משכן ועדוס. רש"י מדייק למה כתוב כאן בפסוק הזה, בפסוק הראשון בפרשס, פקודי פמי המשכן. רמז למקדש שנשמשכן לשני חורבונים על אבוינסיהם של ישראל. רמז לשני בתי מקדש, הבית הראשון והבית השני שנתמשכנו באבוינסיהם של ישראל. ולכן יש כאן רמז. זה היה הרבה שנים לפני הבית הראשון, הרבה שנים לפני הבית השני, אבל במבט לעתיד וברוח הקודש יש כאן רמז לשני בתי מקדש שעתידים להיחרב. אבל מה לשון משכן הוא עדס שנשמשכן באבוינסיהם של ישראל? התיבה, המילה משכן, יש לו כפל משמעויות. משכן זה מקום שכינה, מקום שבו שוכנים, זה משכן. אבל זה גם משכון, משכון שאדם לוקח כשהוא מלווה ממון לחברו. אז המשכון לפי פשוטו של מקרא הוא מקום שכינת הקדוש ברוך הוא, מקום השכינה, זה המשכן. אבל כאן רש"י מפרש שני מקדושויס שנשמשכנו באבוינסיהם של ישראל. מה זה שנשמשכנו? הקדוש ברוך הוא לקח משכון. ואני אומר, כאשר אדם לוקח משכון מן הלווה, הוא לא רוצה את המשכון, הוא משתוקק להחזיר את המשכון, הוא רוצה את הכסף שלו, והמשכון אינו בידו אלא כאמצעי ביטחון שבסופו של דבר לא יברח לו ולא יעתיד לבוא ולשלם כדי לקבל את שלו בחזרה. בעומק הדברים, הקדוש ברוך הוא לא רוצה את בית המקדש, אין לו חפץ בו, הוא משתוקק לרגע שנפרע את החובות ויחזיר לנו את המשכון. המקדשות נשמשכנו בידיו של הקדוש ברוך הוא כמו משכון, ובדרך כלל משכון זה מטרד למעלה. קודם כל הוא צריך לשמור על המשכון, יש לו דין של שוימר, הוא נושא באחריות, תופס לו מקום. שום דבר לא תופס מקום אלא אצל הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא אינו בעיה לשמור על שום דבר. אבל כאשר חז"ל אומרים רמז, המשל דומיה דנמשל, או כמו שאין למעל וחפץ במשכון והוא מצפה לרגע שבו יחזיר את המשכון ואלוהיו יחזיר לו את מעותיו, את כספו, כך חורם הבייס, הקדוש ברוך הוא משתוקק, הוא מצפה לרגע שבו הוא יוכל להחזיר את המשכון. ומהו המשכון? זה הוא בעצמו, זה השכינה של הקדוש ברוך הוא. והקדוש ברוך הוא כביכול משתוקק ומספר הרגע שבו הוא יכול להחזיר לנו את שכינתו ולשכון בקרבנו. ואנחנו, כאשר אנחנו לא ראויים, זה כמו לא יבש שלא פורע את חובותיו. כל מה שהקדוש ברוך הוא מספר, תפרו את החובות, יש לכם חובות. לקחתי את המשכנות רק כמשכון, אינני חפץ בהם. אני רוצה לבנות את הבית השלישי ואני רוצה להחזיר את שכינתי. ויוסי למקדש ושוכנתי בסויכום. הרמב"ן כותב כמה מקומות סוד, הוא אומר, השורס השכינה זה צורך גבוה, אבל לא רק צורך העליית. זה לא רק לנו השורס השכינה. הקדוש ברוך הוא רוצה לשכון בקרבנו. זה רצוינו יסבוך שמוי. הקדוש ברוך הוא רוצה להיות איתנו. והחורבנות של המשכון זה רק משכון. וכמו כל מלווה שמשתוקק לרגע שאלוהי ויבוא עם כסף והוא יחזירו את המשכון בחפץ לב, ככה הקדוש ברוך הוא יושב ומצפה שאנחנו רק נשלם, רק נחזור אליו, נחזור בתשובה, רק נקיים את מצוותיו, ובשמחה רבה הוא יחזיר את שכינתו. וזה עומק הדברים, רמז למקדש שנשמשכן באבוינסיהם של ישראל מלשון משכון. ולכן כאשר אנחנו נפרדים מחומש שמויס, אנחנו מתחילים את חומש ויקרא, ואלה ימים שבין גאולה לגאולה, בין פורים לפסח, בין נס אחד לנס אחר, וכלשון הגמור במגילת אבות, אסמכתא גאולה לגאולה, שתי גאולות. זה זמן להתבונן במשכון שהקדוש ברוך הוא נטל כדי שנפרע את חובותינו, כדי שנחזור אליו. והיא רוצה שנזכה לחזור בתשובה, והקדוש ברוך הוא ישכין את שכינתו בקרבנו, ונזכה לישוע שלומם, לבניין בית המקדש, ושם נוכל מן הסבוכים ומנפסוכים במהרו ויומנו, אמן.
עולם שלם של תוכן מחכה לך בכל הלשון, 03-617-1111.